לפעמים אני חושב בליבי איך זה לשחק ביורוקאפ. לנחות בפריז, בלונדון, בוונציה, בטיסה ישירה בלי קונקשנים ולטייל בנופים מקסומים. לשחק בראש שקט, במשחקים מנומנמים שמשאירים המון זמן וכוח לשופינג שאחרי. לשייט, לקלוע ולנצח בקלות ובכיף. לדמיין את עצמי שומר על מייק ג'יימס ועם עצמי להתלטף. אלוקים שבחרתנו מכל העמים, אינני בא אליך בטענות. אני מקבל את הדין בהכנעה, באהבה ובגאווה. לא הייתי מחליף את דפיקות הלב ב-BCL על חלומות יורוליג רטובים, את החיים הקשים בשלב הבתים, בחיים הנינוחים של שום מפעל אחר. זה ה-BCL, זה גורלנו ונוחה לו. אבל אל תכעס, ריבונו של עולם, אם אני לפעמים מהרהר בליבי, האומנם זה צודק שביורוקאפ מתים משעמום. אני מביא פה את הסטייל של חולון, חולון זה אטלנטה, אני וחולון זה אטלנטה, אני מביא פה את הסטייל של חולון, חולון זה אטלנטה, אני וחולון כן זה אטלנטה, אני מביא פה את הסטייל של חולון, חולון זה אטלנטה, אני וחולון זה אטלנטה, אני מביא פה את הסטייל של חולון, חולון זה אטלנטה, אני וחולון כן זה אטלנטה, אני בחולון זה נכון, אז שחק איתי. אנחנו בפרק כללי חדש, פרק כללי חדש, פרק זוגי חדש, ביום רביעי 13 במרץ 24 שעת לילה, ברדיו החברתי הראשון, פודקאסט הכל סגול בפרק 66, שכמו שאמרתי הוא פרק דייט. אנחנו ממשיכים את הנועל, הנועג, המסורת שאנחנו מנסים לפתח בפרקי, לא פרקי לילה, פרקים חמים, אחרי משחקים שאנחנו מקליטים בשעת לילה, בעיקר אחרי משחקים באירופה. מבטיחים לכם המאזינים שלנו שיכול מאוד להיות שיבוא עם שזה יהיה אחרי הפסדים, בינתיים זה קשה לנו רגשית, אז אנחנו באים אחרי ניצחונות, למרות שהניצחון היום הוא לא בדיוק ניצחון, או שכן, לא יודע, תכף נדבר על זה. למי ששאל לגבי הפתיח, איזה טקסט שיצא בלעת הרגע, שמתבסס על טקסט של תומי לפיד זיכרונו לברכה, על כמה כיף ב-BCL לעומת היורוקאפ, וזה רלוונטי מאוד ספציפי להיום. איתי באולפן בדייט הלילי שלי, הרומנטיקן חסר התקנה, מאיר עובדיה, מה עניינים?
לילה טוב.
למה אתה מקריא את זה כמו, למה אתה מדבר כמו איזה שדר בכל ישראל שמדבר ב...
כי אני קודם כל, אני אגיד לך...
כמו הרדיו האלה של הנהגי מונית, שאתה חוזר מאיזה יציאה בלילה ויש איזה שדרן רדיו ב-4 בבוקר כזה, שהוא הכי מוזר ומרדים.
אני... טוב, אני יודע באשמה, פשוט בגלל שאנחנו בדייט וזה, ואתה יודע, כל האווירה פה הרומנטית, אז רציתי לעשות עליך רושם כבר בהתחלה, אבל אתה ישר תקפת כאילו, וזהו, אני כבר, אין לי כבר יותר מה איך להרשים, אז אולי תעזור לי לבנות את זה מחדש.
תשמע, אולי מילה על הערב, כאילו, תכף נדבר על הפועל חולון, אבל אני גם לא רוצה להיכנס לפינה של הפועל תל אביב, כי משהו שלהם שלהם, והבעיות שלהם זה הבעיות שלהם.
טקסט מקסים של תומי לפיד.
כן?
מקסים.
תקשיב, אבל...
במקור הוא ניו זילנד וישראל.
יש לך משהו להגיד על הקטע של הפועל תל אביב? כאילו, אנחנו ממש מקליטים שנייה אחרי שזה נגמר, כאילו, זה ממש קרה עכשיו. אני חושב שזה האשמה של המפעל, כאילו, זה... מה זה האשמה? כאילו, אני מאוד... אני לא מהסנגורים של הפועל תל אביב, אני לא מגדולי המעריצים שם של המערכת, בלשון המעטה, אבל יש לזה צורה. אין איזה צורה שאתה בונה קבוצה בעשרות מיליוני שקלים, ובסוף במשחק אחד שערב נתון של שלושה פה, שלושה שם, נחרב את חעונה. אין איזה צורה. אין איזה צורה. אני מאוד מצטער.
אני יכול להבין מה שאתה אומר, אבל הפועל תל אביב ידע לאיפה היא נכנסת בתחילת העונה, היא ידעה על השיטה, היא גם שיחקה את השיטה הזאת שנה שעברה, ואפילו יותר מכך, כאילו, הם ממש הצעירו שהם הולכים להיות ביורוליג.
תשמע, מה שהם הצהירו, הצהירו.
אז בואו נפריד רגע את האירוע הזה לשניים. בואו נפריד את האירוע לשניים. קודם כל המפעל, השיטה של המפעל, שיטה שרצה כבר עונה שלישית, אם אני זוכר נכון.
משהו כזה.
וזו שיטה מזעזעת בעיניי, אלא שום... כאילו, אם היה את ה...
רוצה לשמוע עוד משהו?
נו.
אם אנחנו כבר מדברים על הפועל חולון, כאילו, פועל תל אביב, הפועל חולון. לקח דוגמת המשחק של הפועל חולון הערב נגד המשחק של הפועל תל אביב. שני משחקים שהם ממש משחקים על עונה. פועל חולון מגיע למשחק הזה, אחרי שני משחקי דו אור די, בשלב הבתים הראשון, פלוס סדרת פלי אוף. ורואים שאתה כבר בטמפו, אתה מורגל אחרי, ולהזכיר לך מה היה נגד אייק אתונה, שלא הקלטנו אחרי המשחק נגד אייק. הפועל תל אביב, וזה לא ספציפית להפועל תל אביב, זה בכלל כל הקבוצות שם. אתה משחק 18 משחקים, בשלב בתים, כל מי שיש לו דופק עולה לשלב הבא. נכון שהשנה קצת שינו את הפורמט, לעשות את זה קצת יותר מעניין. אתה לא יכול להגיע למשחקים, אתה לא מורגל מספיק, אתה לא משופשף מספיק, בדו אור די. ודיברנו על זה גם בעונת האליפות. שה-BCL של הפועל חולון, שהיו הרבה משחקים עם הגב אל הקיר, כולל סדרת פלייאוף בינואר, זה דברים שיש להם ערך.
תשמע, זו שיטה מסחרית יותר, גם היורוליג פחות או יותר עבר לשיטה זהה, אולי לא בסיום, אבל יותר בקטע של עונה סדירה, מלאה במשחקים, יעדים טובים באירופה. העניין הוא פשוט שהיורוקאפ הוא לא מורכב מקבוצות מספיק טובות, כדי שזה יעניין לאורך זמן. יורוליג, אתה יכול לצפות במחזור של יורוליג, ויש לך משחקים של פנרבכצ'ה נגד ריאל, כמו שהיה לך עכשיו במחזור האחרון, ויש לך וירטוס נגד אולימפיאקוס, שאתה אומר, אוקיי, וואו, זה משחק סופר מעניין, שתי קבוצות עם רמת כדורסל, וואו, אין דברים כאלה. אבל על מה אתה אומר את זה ביורוקאפ? על מה אתה אומר את זה? אוקיי, הפועל תל אביב קבוצה טובה, פריז קבוצה טובה, וכאילו, מה ההבדל? אני לא מבין איפה ההבדל בשאר ה... בוא נגיד בקבוצות המעטפת שהן לא העשירות והאיכותיות במפעל.
שיהיה להם בהצלחה, מה שנקרא, לכל המפעל הזה, וגם להפועל תל אביב בהמשך, שעשו מה שהם רוצים. אני חושב שבאמת זה משהו שקשה מאוד להיות חלק ממנו. במיוחד אם אני הייתי ארגון כמו הפועל תל אביב, ששם כל כך הרבה כסף, הסיכון שזה כמו, זה להמר בקזינו על 18 אדום ברולטה עם כל הכסף שיש לך. אין הבדל. באמת שאין הבדל. ופה נגמר הדיון בנושא הזה. אנחנו אחרי משחק BCL, מחזור מספר 5 בשלב הבתים השני. הפועל חולון יוצאת לפטרס ביוון, וחוזרת עם ניצחון צמוד, קשה, דחוק, 93-92. ניצחון שני ברציפות על אדמת יוון. בשלב הבתים השני, והאמת אני אגיד לך, זה היה משחק מאוד מעניין. נגמר? זה היה משחק מאוד מעניין, ואנחנו ננהל את הדיון בצורה הזאת. קודם כל נדבר X's and O's על המשחק עצמו, מה ראינו, כי זה משחק שיש לו משמעויות מעבר למקרה הספציפי ב-BCL. בשלב הבא נדבר גם על הבית ועל המשמעות של התוצאה והכל. אז בואו תתחיל איתי, בואו ניקח את המשחק הזה לראשונה בקטע המיקרו. רשמנו תוך כדי משחק המון המון נקודות, למדנו מהגדולים ביותר לפתוח מחברת ולכתוב, אבל לא למדנו מהם לסמן בדיוק מה היה המחצית הראשונה ומי תקף לאיפה, והמבין יבין. מה מיוחד במשחק הזה? משחק סוג של ראשון, שהפועל חולון מגיע בסגל, כמעט מלא, 10 מ-11 שחקנים שותפו ושיחקו, רוטציה ארוכה. ודבר איתי על מה ראית בהקשר של הנקודות, ארווי וג'סטין סמית ביחד לראשונה, בוא נתעסק בזה. מה ראית בכלל? אתה יודע, תן לי טייקים.
קודם כל, רמת כדורסל, קבוצה שכמעט במשך כמה זמן ג'סטין היה בחוץ?
מסוף ינואר. כמעט חודש ומשהו.
חודש ומשהו כמעט, שלקבוצה הזאת אין רולין דומיננטי בפיק אנד רול ובכלל בהתקפה. אין, פשוט זה לא קיים, כי גם הרווי הוא שחקן שמשחק
גלגל החוצה.
החוצה, גם ון ויין, שיש לו שם, מסתבר, הוא גם מעדיף בתכלס את הרול-אוט, אבל ראינו אותו בעל כורחו מנסה להמציא את עצמו מחדש גם בתוך אזור הטבעות, עם סיומות פשוט שהם לא, זה לא זה. כאילו...
זה לא, הוא לא אמור להיות שם.
שוב, אני לא חושב שזו אשמתו. הוא נקלע לסיטואציה, הוא שחקן אחר לגמרי. דרך אגב, אפשר גם להגיד שהוא גם, לדעתי, בשיפור פחות או יותר...
תכף נדבר על הבלגי.
אפשר לדבר גם על זה.
נדבר עליו,
אל דבר. אבל בהתאמה בין ג'סטין לבין...
כי זה משהו שכולם חיכו לו.
אז אני אקח אותך, תרשה לי, אני אקח אותך, כי אתה, סימנו ביחד איזשהו מהלך שקרה במשחק, אני גם חושב שסימנו גם את הדקה למי שירצה לחזור אחורה באילו חוזר.
דקה 0-4 לסיום הרבע השני.
ג'סטין סמית מוריד ריבונד הגנה, מוריד כדרור, מוצא את הגבוה השני של הקבוצה לכאורה, הרווי, שגם הוא מוריד כדרור, מקבל את הכדור על הקשת של השלוש, וזה כל זה בפאסט ברייק. מוריד כדרור, מסיים את הכדור סלן וואן, ואני שואל אותך, רוי, כמה קבוצות באירופה יכולות לראות אירוע כזה משני הגבוהים שלנו למגרש?
מעט, אולי מילאנו עם מלי ופויטמן. מלי גם יודע להוביל את הכדור בפייסברק, יש לו את זה, אבל סתם, זו דוגמה סופר נישה. אבל חלק מהדברים שראינו במשחק הזה, זה, אמרתי את זה גם בפרקים קודמים, סוף סוף שרפי מקבל את, את מה שהוא ראה ומה שהוא רצה בקיץ. הוא רצה בקיץ קבוצת ריצה, הוא רצה קבוצה בקיץ שיש בה המון המון אופציות בהתקפה, הוא רצה בקיץ פורו דומיננטי שיקלע מבחוץ וישחק בצבע לצד ג'סטין סמית, ופתאום הוא מקבל את זה.
רואי, אני חייב לקטוע את הדיון, נמאס מלדבר על מה היה בקיץ ומה רצו בקיץ, זה כבר לא רלוונטי.
זה כן רלוונטי.
זה כבר לא רלוונטי.
זה כן רלוונטי.
העקרונות...
לא, עזוב, לא ממקום של בחיינות, להגיד לקחו לי והיו לי, זה לא הדיון. הדיון עכשיו זה שאנחנו... דווקא יש עכשיו מה להפסיד. עכשיו אין יותר תירוצים. אין פצועים, ואין עכשיו המלחמה, לא במצב שהיא כרגע שולחת מפה שחקנים מחוץ לארץ. יש פה סיטואציה מקצועית שכל הפילים קיימים. יש לך כליה מכמה עמדות, יש לך את השחקנים האלה שיודעים לעשות כמה דברים במקביל. אם אנחנו רואים במשחק המעבר את ג'סטין מוביל כדור, אם אתה רואה את מקול שהוא בהגדרה שחקן שעושה המון דברים, המון דברים, ואחד הדברים שרשמתי לעצמי במשחק שהוא עשה מהיר, זה, וזה אחד, אני מניח שזה אחד הרציונלים שהנחו את הצוות המקצועי בהנחתה שלו, מצליח לייצר דברים בהתקופות עומדות, לאו דווקא שנגמרים בסלים. כל מיני חדירות אתלטיות האלה לתוך הצבע, שהוא שוחט עבירות, ומכל בקטע הזה, הוא מה שחיפשת.
אני מאוד...
לא, וזה רק דוגמה אחת.
אני מאוד אוהב את מכל. היו לו...
נתוני סחיטת עבירות מאוד מרשימים.
כן, היו לו כמה פלטות ברבע האחרון. אני לא יודע אם זה רק עליו, אבל כן, היו לו שם כמה... זהו, בסוף סיים את המשחק הזה עם 14 נקודות ו8 אסיסטים, 3 ריבאונדים, שיחק הכי הרבה על המגרש, 31 דקות.
מדד 19.
אני חושב שיש לזה גם סיבה לדברים האלה. מי שקצת פתח והסתכל על המשחקים שלו באוסטרליה, מספרים דומים, מספרים דומים מאוד. הוא מסיים את המשחק כמעט תמיד, ממלא את הטבלת סטטיסטיקה שלו כמעט בכל אזור. הוא מאוד מאוד משפיע על המשחק, מאוד מעורב, שולח ידיים כמעט בכל הזדמנות, שומר אחד על אחד, באמת מהטובים שנחתו פה.
וזה האינפוטים שהוא נותן, למרות שבקליעה הוא מאוד מאוד קשה.
עכשיו, אני טוען, יכול להיות שאני טועה, אבל אני טוען ש... אחוזי הקליעה של חולון היום ובעתיד יהיו מאוד 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 תלויים גם ביכולת של מקול. כי מקול בצעד ראשון חותך את ההגנה, הוא יודע להגיע לטבעת.
ויש לו גם יכולת אתלטית לתת מסירות קיקאוטים קשות, נכון, גם עם דאבל טימים עליו.
נכון. עכשיו, אני חושב שהיום, דרך אגב, אני לא יודע אם אמרנו את זה, אבל 14-25 מחוץ לקשת, נדיר. זה 56%.
נדיר.
ואני חושב שיש בזה
עוד
הרבה...
עוד פעם, לדעתי, כולם קלו שלושה.
יש פה הרבה... בגלל הספייסינג. הספייסינג של
הקבוצה... ריצת 23 ברבע השני, כתבת לי פה על הספייסינג, מה ראית שם?
הספייסינג של הקבוצה הולך ונהיה טוב יותר ככל שגם הרוטציה מתרחבת, וככל שיש יותר אוויר, וככל ש... אתה יודע, גם זה עניין של איך משחקים את המשחק גם עם אוויר. באפולה, אתה ראית שהכל היה נראה בלגן, וגם לא היה את קרופורד ולא היה את הרווי, אז לא היה יותר מדי לגיטימציה לקבוצה לעשות דברים אחרים. אבל... הקבוצה הזאת, בוא נגיד, או ברוסטר חזק ביותר, או ברוסטר מלא באירופה, יכולה לייצר מהלכי קליעה באמת מצוינים, גם עם הזיהוי מיסמצ'ים ועם ההוצאות כדורים החוץ, הקיקאוטים כאלה של חנוכי החוצה וג'סטין יכול להוציא, וגם קרופורד מהפוסט-אפ.
הבלגי
עושה את זה מעולה, גם בשורט-רול הוא עושה את זה טוב. וברגע שאתה משחק בספייסינג כזה והקבוצה נמתחת ככה על כל הקשת של השלוש, אז תמיד יש מישהו לבד והקליות נכנסות.
אמרתי מקודם 10 מ-11 שותפו, גם ברנס לא שותף פעם.
אפשר גם להוסיף שאם כבר דיברנו על ה-BCL, אז בדיוק הסתיים משחק של פריסטרי וירושלים.
שם הפסידו כמה?
15 הפרש, 76-61, וג'ו רגלנד.
שאמר היום ברעיון, אמר היום ברעיון שהיה רוצה לפרוש במדעי הפועל חולון.
טוב, בסדר. הוא אומר, הוא ב-36 וחצי דקות על המגרש, 16 נקודות, 10 אסיסטים, מדד הכי גבוה על המגרש, 21. אחת.
זה לגבי רגלנד. דיברת על הריווח, בוא נחזור רגע למשחק שלנו. דיברת על הריווח, היום ברנס ודוסון לא שיחקו. עוד איזה טייק לגבי ההגנה, מה ראית בהגנה שלנו? אני ראיתי פתיחת משחק מאוד אינטנסיבית בהגנה, פרומיטיאס איבדו ארבעה עיבודי כדור בשלוש דקות ראשונות, עבודה מצוינת על אנטר אייל וקוואן בהתחלה, שהכריחה את פרומיטיאס ללכת ברבע הראשון להרבה פוזיישנים לדשון סטיבנס בפנים, ואם אני מאמן, זו תוכנית משחק שאני רוצה. הייתי מאוד רוצה שקבוצה מהסוג של פרומיטיאס תלך פנימה לסטיבנס, וגם לצ'ניקווה ברבע שלישי, הם הצליחו לעשות נקודות. אבל אתה יודע מה, בוא נלך לשם עכשיו, כי זה נדבר איתי גם על הגנה.
אני חושב שגם, לפני שנדבר על זה, שווה לבדוק, כי לא בדקתי, אבל אני די בטוח שאני צודק, שהקולומביאני, עם כמה שהוא היה, כמה שהוא היה דומיננטי, הוא סיים עם פלוס מינוס לא איי-איי-איי, כי בדקות שהוא היה למגרש, ידענו להשתמש בזה התקפית.
את שניקווה סיים מינוס עשר.
מינוס עשר. ביחס לקבוצה? איפה זה?
השני הכי נמוך בפרומיטיאס. פגעת הבול. בוא רגע נדבר על הקטע ההגנתי. ראינו אזוריות בחלק מהמשחק, שלושה מפנים, שניים מאחור. באמת, כזה דגש על הכלייה מבחוץ. בסופו של דבר, אנחנו מכירים את זה גם במשחק הקודם. הפועל חולון כביכול במרכאות הפסיד את המשחק הזה. 93-92, זה לא הניצחון בהפרש הרצוי.
תכף תדבר גם על זה.
אבל בסוף יש לך משימה בקבוצה כזאת, יש לה שני שחקנים, קוואן ואנטר אייל, מה הפתרונות? כאילו, אנטר אייל היום סיים עם 9 נקודות, עכשיו אני אגיד לך בדיוק, 9 נקודות ב-2-9 מהשדה, מדד 3, סבבה. סבבה, בגדול קניתי. חבר שלו, ב-38 דקות, אמנם לא ירד מהפרקט. 30 נקודות, 4 ריבאונדים, 8 אסיסטים, מדד 30. עכשיו, אנחנו ראינו את המשחק, עכשיו סיימנו את המשחק. מה אתה יכול לעשות? השחקנים האלה לוקחים שלשות, 1.5 מטר מחוץ לקשת, עם יד בפנים, והכדור לא פוגע בטבעת. מה הפתרונות שלך בתור מאמן לדבר כזה? כי אם אתה מצליח לעצור את קוואן, בשניים, שלושה פוזיישנים, שהוא צריך לעשות צעדים קשים, אתה מנצח בהפרש הרצוי. אתה מבין מה אני אומר לך?
אבל אני חושב שמגיעים למשחק הזה. קודם כל, בוא נדבר רגע ג'נרלי בכלל על הרכז כלים של חולון בהגנה. פתאום עם הרוטציה יותר מלאה, יש לך שחקן כמו ג'סטין סמית, ויש לך שחקן כמו מקול, וניב, וארצי. קצת שחר שלדעתי...
היה לו קשה לשמור את
קוואן. אני חושב שיותר נוח לו לשמור על...
אנשים פיזיים
ממנו. על שחקנים קצת יותר גדולים ממנו פיזית. יש שחקנים שמתאמצים, שרוצים לשמור, יש שחקנים...
קווין ארווים, דיפלקשנים וחטפות.
נכון, יש שחקנים גם שיש להם, שהם באמת נחשבים שחקני הגנה. עזוב את הרצון, כולם רוצים. יש שחקנים שהם גם שחקני הגנה. אז מתוך הארגז כלים הזה, אתה יכול לבחור נגד כל קבוצה איך אתה רוצה לשחק. ברור שבנסיבות של המשחק הזה, עם כמות הזמן שהייתה לקבוצה...
להתכונן
למשחק, אני לא יודע כמה זה היה אפקטיבי. אבל בסוף, תסתכל לדווח הרחוק, משחקים כמו גביה, משחקים שאתה הולך על משחק אחד לנצח כל הקופה, יש המון כלים הגנתיים להתמודד עם המון סוגים של קבוצות. למשל, ראינו הרבה דקות, גם בריצה, הרכבים של האזורית עם שלושה שחקנים מלפנים. זה, כל המטרה של האזורית הזאת, זה בעצם להוריד את השעון. תן לקבוצה השנייה לכדרר ולחפש את הפתרון בהתקפה עד שהם הגיעו ל-10 שניות בסוף.
הרבה זריקות בסוף שעון.
תן להם להגיע ל-10 שניות בסוף ולהתחיל להתבלבל ולחשוב מה הם עושים ברגע האחרון. ופתאום הכדור מגיע לאנטר הייל, פתאום הכדור מגיע לקוואן, ול...
קם ריינולדס.
קם ריינולדס בפינות. אז מתישהו זה נכנס מן הסתם, וגם הם קלו סך הכל באחוזים לא כאלה רעים, כמעט 40 אני חושב. אבל באוברול, זה דברים שאתה קונה, אתה קונה משחקים כאלה של אנטרייל. מה שקוואן עשה היום, זה מסוג הרגעים האלה שאתה פשוט לא יכול לעצור שחקן. את הזריקות האלה שהוא לקח וקלה, זה באמת אין לזה תגובה. אני לא חושב שההגנה הייתה עד כדי כך רע. היו כמה זריקות לבד, נכון? שהיה אפשר מעטות, לנקות. מעטות, היה אפשר מעטות. לנקות, אבל בסך הכל, חושב ש... כאילו, מה עוד אפשר לעשות עם ה...
אז זה שאתה נאמר בשידור, אולי לצאת עליהם יותר חזק, אבל...
אתה יוצא יותר חזק, אתה מאבד קצת מלמטה.
ואתה גם חוטף אנדואנים, כי היו גם כמה אנדואנים שם, הם, אופה, ברמת כישרון, אני לא זוכר, כאילו, אני לא רוצה לתת בהצעות מפוצצות. זה אחד מצמדי הגרדים הכי מוכשרים שראיתי ב-CL.
דרך אגב, בנוסף לזה, אני אגיד לך שפרומיטאי שמים את המשחק עם 73% ל-2, שזה 17-23. אז כמה עוד גבוה אתה יכול לצאת? זה אחוזים שהם כמעט נוגעים ב-100.
נכון. נכון, נכון. יעילים מאוד בצבע. סיימו גם 14 שלושות ב-39%. אז ברמה הגנתית, עוד פעם, דגש הגנתי, הפועל חולון כרגע, אמנם ספגה 92 נקודות. אם אני גם לא הולך למשחק נגד ביום שישי נגד נס ציונה, גם שמה, לא ישבתי וספרתי, כי לא היה לי זמן, אבל לפחות 7-8 פוזיישנים של סוף שעון, של קבוצה יריבה.
זה המטרה.
יש לך שחקנים שיגיעו בזמן לרוטציות. יש לך סנטר כמו ג'סטין סמית, שבמקרה שמישהו מפספס, הוא מספיק זריז ומהיר לצאת לקלוז אאוט, ולקבל את השחקן שקולע מבחוץ. יש לך שחקנים כמו ניב מסגב, שיודעים להפעיל לחץ על הכדור. יש לך שחקנים כמו ארצי וחנוכי, שיש להם הגנת פוסט-אפ ראויה ומעלה.
אני אגיד משהו גם יותר מזה. הקבוצה היום סיימה את המשחק עם 7 חטיפות. תבדוק אם אני צודק.
אוקיי.
אני אומר לך שיש לקבוצה הזו פוטנציאל לסיים עם דו ספרתי כל משחק.
ואני מסכים איתך. אני מסכים איתך. 14 עיבודים הם גם לא מספר גרוע, אבל לא מספר גם טוב.
14-14.
אז בקטע הזה אני חושב שיש משהו להגיד ככה לפרגן לקבוצה.
עוד משהו שאפשר להוסיף בעניין של הרוטציה. זה קצת מצחיק כי זה כמו חצי אירוני כזה. נקודות חמישייה, פרומיטאס 65. נקודות חמישייה, חולון 58. עכשיו סקר על הספסל. פרומיטאס מקבלים מהספסל 26 נקודות, חולון 35. 9, זה המספר החזק.
זה המספר החזק. ולגבי הספסל, בואו נדבר טיפה, באמת שהוא לא נושא היום, אבל לבלגי, אני חושב שזה משחק ראשון מזה הרבה זמן, שראינו את הבלגי באמת מקבל רול, שהוא הרול שהוא צריך לקבל. פילר, 10 עד 15 דקות, חד ספרתי זריקות מהשדה, קבלת החלטות טובה בהתקפה העומדת, והוא מקבל מדי פעם, אתה יודע, הוא מקבל את הכדורים בתוך הצבע, ואנחנו די, אנחנו צריכים להבין שזה לא האירוע, כאילו, המון פוזיישנים, גם נגד הפולה, וגם נגד נס ציונה, רואים שהוא בא לחסום בפיק אנד רול, ומקבלים את הגר בחילוף, וישר רואה אותו למטה. אבל מבינים כבר חצי שנה, שהוא לא ישים את הזריקות האלה. הוא לא ישים אותם. אז למה? אני אולי לא מבין מספיק, למה? הוא מאוד קשה לו בצבע. היום, משחק של 12 דקות, 9 נקודות, 3-3-3, 3 ריבאונדים, 3 אסיסטים, זה הרול שהוא עשה ברוב הקריירה, כשהוא יוצא מבלגיה. אתה מדבר איתי על סרגוסה, מדבר איתי על הרולים שהוא עשה בצרפת, זה הרולים שלו, פה הוא יעיל. זה אחד המשחקים הכי טובים שלו. שחקן שמגיע מהספסל, ואתה מדבר איתי על נקודות ספסל, למה זה רלוונטי? מגיע מהספסל, אתה לא מרגיש אותו בכלל, פתאום 9 נקודות, 3 ריבאונדים, מסיים את חלקו. רבע אחרון, קווין ארווי לא יורד מהספסל, דופק את הזריקות החשובות, זה התפקיד. ואם מדבר על פרומיטאס פטרס, דיברת איתי על ריינולדס, המנק הזה החזיק אותם כל המשחק. עזרו ממנו בפינות, 5-10 ל-3, החזיק אותם בהמון המון רגעים, שבהם המשחק הזה יכל לברוח ל-17 צפונה, והוא נשאר בסביבות ה-12. ושם זה קרה, זה מה שזה היה. אז נכון שזה לא, אתה לא משחק מול קונוסים, ונכון שזה קשה. בסוף, בשורה התחתונה, הגעת למשחק סופר צמוד, שעל מה הוכרע?
הוכרע על...
אחד הדברים המטורפים.
ו...
תקשיב, זה לא יומן, אני לא יודע מה שם זוכר.
נו...
דרוק רופורד לוקח 3 במעבר, וקולע אותה, והשופט על הפרקט שורק 2, אחרי הפסקה במשחק, שופטים הולכים למוניטור לראות, השופטים רואים, והיה שני שופטים, אחד קרח, אחד עם שיער. שניהם עומדים על...
שזה בכלל לא
הזוי,
שגרתי.
שזה לא שגרתי בכלל. שניהם עומדים על המוניטור, מסתכלים, רואים את המהלך, בטלוויזיה אנחנו רואים שזה ממש גבולי, על גבול, כאילו לכיוון ה3. ארז אמר בשידור 2.75. המצלמה חוזרת לשופטים על המוניטור, השופט הקרח כבר יוצא מהמוניטור, חוזר חזרה לפרקט ומסמן לחבר שלו 2. ואז החבר
של... זה הפוך, הוא אמר לו 3, ואז הוא אמר לו, מה, 3?
לא, הוא סימן לו 2, ואז הוא אמר לו, לא, 3. בוא תראה, מחזיר אותו חזרה למוניטור, הם רואים וקובעים 3. ואם הם לא קובעים 3, אתה בהערכה או שאתה מפסיד את המשחק.
וואלה.
זה, אם מדברים על אפקט הפרפר, בסוף אתה תעלה שלב, יכול מאוד להיות שהרב הגמר של הפועל חולון היה על החלטה הזאת של השופטים. זה הזוי, 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 עד כמה שבזמן האמת הרגשנו שיכול מאוד להיות של ההחלטה הזאת תהיה משמעות. פשוט הזיה. אז זה הקטע הזה. עוד מילה אחרונה על שחקן, דיברנו על השילוב ביניהם בהתקפה. קווין ארווין ברבע האחרון, זריקות מטורפות. נכון שהוא קיבל את הטכנית הזה שהוא ניסה לשחות
עבירה. התפלפ בימינו.
דפק פלופ, השחיטת עבירות, הכניסות לצבע, היה לו פוזיישן שהוא קיבל את הכדור, חדר בפנים, מתה שני שחקנים, קפץ לטבעת ושם שתיים, שלשות חשובות. אם הוא ימשיך, והוא אחרי שני משחקים לא טובים, לא טובים, סיים את המשחק הזה, כמוביל של הפועל חולון, עם 20 נקודות, 5 ריבאונדים, 3 אסיסטים, ו3 חטיפות. שים לנו מספרים שלו בחטיפות, אנחנו נעלה את זה בטלגרם שלנו. הבן אדם חוטף כל משחק 2-3 כדורים לפחות. זה משמעותי. יש לו נקודות בהגנה שהן לא מספיק טובות, בעיקר במיינדסט, סבבה, מובן לחלוטין, אבל זה אינפוט מעניין.
מצד שני, המיינדסט הזה בהתקפה, זה משהו שהוא כל כך לא שגרתי, כי כאילו נראה שכל דבר שהוא עושה, זה הכי באיזי, כאילו, הכי ברגוע, זה בכלל, הוא בכלל לא התאמץ, כאילו, בסדר, רמתי שלושה, קלעתי, יד על הפרצוף, בסדר, נו, מה חדש?
אז פתאום הפועל חולון, לעומת הפועל חולון שהייתה לפני חודשיים, כבר עכשיו אני יכול להגיד, שיש לה שני פתרונות ברמה גבוהה, להתקפת קרועה ועומדת. אחד, זריקות קשות של קווין ארווין, שיש לו את היכולת לשים אותם. שתיים, בידודים למקול, או חדירות של מקול וסחיטת עבירות. דברים שלא היו. וברגע שקבוצה כזאת יש לה שני פתרונות כאלה שלא היו לה, זה שידרוג מאוד משמעותי.
אין ספק שהמשחק ברוטציה קצת יותר רחבה וקצת יותר נורמלית, פתאום נותן איזושהי פרספקטיבה אחרת על איך הקבוצה הזאת צריכה להיראות, וכמה אפשר להוציא ולסחוט את הלימון מהסגל. עכשיו אתה מסתכל על הסגל. ההרגשה היא שכמעט לכל אחד יש את המקום שלו, כאילו אין שחקן שאתה אומר טוב, הוא עוד לא, כאילו לא, אולי אישון כי הוא היה פצוע הרבה זמן, ואתה גם לא יודע לאיזה רול הוא נכנס עכשיו, אבל אני מסתכל על המדד יעילות של הקבוצה מול פרומיטיאס במשחק הזה. מדד 109 מול 88. המשחק הזה נגמר בהפרש של נקודה. זה רק מראה לך כמה, ואם נדבר על מדד יעילות, רגע, נפתח את הסוגריים, המדד הזה בעצם בא לבדוק כמה השחקן יעיל על הפרקט, מבחינת הפעולה הכי פשוטה שהוא עושה. איבד כדור, הוא במינוס אחד. קלה סל, הוא בפלוס שתיים. וככה הלאה, ככה הלאה, הוא סופר את העבירות, והוא סופר הכל. אתה רואה פער של, כמה זה? כמעט 20?
כן.
21? במשחק שנגמר בנקודה הפרש, זה מראה לך המון על העומק. יש פה עומק, אתה מבין? זה לא ששני שחקנים דופקים לך משחק, והארווי עשה 25 נקודות, אז זהו. לא, בלי,
לא, יש גם משחקים.
בלי הכניסה הזאת של ונוון למשחק, ובלי הקרופורד, הדברים החכמים שהוא עושה, וחנוכי שהוא באמת, לדעתי, תשמע, ב-17 דקות מה שהוא עשה היום, זה רמה של ליגה ספרדית.
12 נקודות, 5 ריבאונדים, מדד 14.
פלוס 13 הכי גבוה על המגרש.
פלוס 13 דקות שלו היו הכי טובות
על הפרקט. הכי גבוה בחולון.
ולגבי הקטע הזה שאמרת, אני
2-4 ל-3.
אני סוף סוף השלשות נכנסות באחוזים סבבה. אז כן, יש פה דברים חיוביים בקבוצה הזאת. אפרופו ספסלים, רציתי להגיד לך עוד משהו, שהרבה פספסו. רבע רביעי, או סוף שלישי, פאפה תיאודורו מעלה את קוניאריס מהספסל. ואנחנו מכירים את קוניאריס. נגר, שומר, שחקן שהיה לו, חשבו שיש לו תקרה מאוד מאוד גבוהה.
שחקן המריבה.
כן, בסוף חשבו שתהיה לו קריירה הרבה יותר טובה ממה שהקריירה שלו בסוף התפתחה, ויש מאמנים יוונים שרצו לחתוך את מגי ולהביא אותו לקבוצה שלהם.
אתה מכיר את המדבקה הזאת של ספיידרמן, שהוא מצביע אחד על השני? כן. יו יו?
כן.
אז זה נראה לי כזה קורנליוס וקוניאריס, גם השם זה כזה...
יכול מאוד להיות. יכול מאוד. יו יו. חשבתי על שוחמן, אבל יכול להיות קורנליוס. אבל תשמע, צחוק רגע ברצינות, קוניאריס שינה את המשחק. מהרגע שהוא נכנס לפרקט, וזה גם הוביל אותנו כבר לסגמנט הבא. מהרגע שהוא נכנס לפרקט, אינטנסיביות, אגרסיביות, פתאום פרומיטיאס השתנה למשהו במיינדסט. למרות שהפלוס מינוס שלו, יש לו פלוס מינוס של 7, כן, הכי גבוה בפרומיטיאס. הכי גבוה בפרומיטיאס על הפרקט, ב-12 דקות.
חריג.
קלה רק 6 נקודות. אז קוניאריס הוא חלק מהתמורה במשחק הזה. ובואו נדבר על המשחק הזה ברמה של התוצאה. הפועל חולון הגיע למצב שהיא מובילה כבר ב-15 הפרש, ניצחה את הרבע השני 26-10, וגם ניצחה את הרבע השלישי 26-25. ברבע האחרון חטפת 33 נקודות. אתה לא פחות גרוע ממה שהפועל תל אביב עשתה נגד בשיקטש שם. לא, ברור שזה לא נוקאוט, אבל ברמת המשחק הספציפי, הבודד, בלי משמעויות מסביב, המשחק הזה התפתח רע מאוד. רבע האחרון, 33-20, בפרומיטאס מוחקת את כל היה הזה, כי לא עלתה ליתרון עדיין, היה בשוויון, שלושה של דרו, ובסוף המשחק הזה, וטעויות של מקול. אז בוא נדבר רגע על התוצאה. היינו צריכים לנצח במעל 9 הפרש כדי באמת להגיע למחזור האחרון עם אופציות יותר גדולות. כרגע, לפי מה שפורסם גם על ידי ה-BCL וגם בתקשורת, אנחנו מדברים על מחזור האחרון די קריטי. כרגע מורסיה, במקום הראשון בבית, עם 4-1, והפועל חולון פרומיטאס עם 3-2, כאשר פרומיטאס יש לה יתרון פנימי על הפועל חולון, כי היא ניצחה אותה ב-9, 8 או 9, והפסידה בנקודה. אז מה קורה עם חיית הרכישים? אם אנחנו מנצחים את מורסיה, איך קוראים לזה? בהונגריה. מנצחים את מורסיה ופרומיטאס מפסידה לקטונה, עליתה. אם אתה מנצח ביחד עם פרומיטאס, אתה צריך לנצח ב-26 הבדל את מורסיה כדי לעלות. ולגבי מיקומים, אם אתה תנצח ב-17 הפרש ומעלה את מורסיה וגם פרומיטאס תפסיד, אז אתה תהיה מקום ראשון. ואם אתה תנצח עד 17 עם הפסד של פרומיטאס, אתה תהיה מקום שני. פחות מעניין אותי כרגע המקום הראשון השני, זה לא מעניין. מעניין אותנו כרגע רק העלייה, למרות שאני בעצמי בפודקאסט הזה אמרתי לפני חודש שה-BCL מעניין את התחת, כמובן שאני מתהפך כמו סטייק. דבר איתי על הבית. אנחנו... קודם כל, מה הגורמים שאתה רואה להתפרקות של הרבע הרביעי, והלאה, ובוא ניקח את זה כבר כללי על הבית. לא עמדנו במשימה בגדול. עייפות, קוניאריס, לא יודע מה, לחץ.
תשמע, צריך לפרק, קודם כל, בוא נפרק את זה באמת לגורמים. לנצח בחוץ, בפרומיטאס.
שהיא הקבוצה הכי טובה שאתה לפרומיטאס.
היא באמת קבוצה די טובה ביוון, היא עושה תוצאות טובות. היא נתנה לאייק אתונה שחולון הגיע איתה עכשיו לשלוש הערכות, נתנה להם בראש בסופה של האחרון. ניצחון. קודם כל זה ניצחון. נכון, אנחנו קצת, בגלל ההפרשים וכל הדברים האלה, אז קצת לא שמים לב, אבל זה ניצחון חוץ מכובד. במבחן התוצאה זה, מה שיותר כואב זה שהם באמת היו שם. הם היו שם, הם פלירטטו עם הליין כל המשחק, ואז באמת ברבע האחרון, כמו שאמרת, הייתה התפרקות. אין יותר מדי, כאילו, מה להגיד.
אין תשובה.
אין פשוט תשובה. זה מסוג המשחקים האלה שפשוט, אתה יודע, גם היו כל מיני מתנות תוך כדי המשחק, כל מיני עבירות שנשרקו.
השיפוט היה יהודי. השיפוט היה יהודי לחלוטין.
השיפוט היה יהודי, וגם פפטר עם הטכנית. בסוף זה גם היה עוד משהו שהיה אפשר לגנוב איתו משהו, אבל בסוף אפשר להגיד שפרומיטאס באמת בגלל גם הרבע האחרון הייתה שווה את הקאמבק. בטח עם ההופעה הזאת של קוואן, שהוא באמת אין דברים כאלה, הוא כל כך זריז, זה כל כך מיוחד. מה אתה אומר על ניהול משחק? מבחינת דקות משחק, אני רואה את מקול עם 31, ארווי 25, דרו 24, כל השאר מתחת ל-20.
אני חושב שזה שיקולי רוט, אני חושב שהתשובה לזה מה שאמרת מקודם. בסוף כן כל אחד קיבל את הראש שלו ותרם. אין פה שחקן שקיבל קרדיט מעבר למה שהוא היה צריך לקבל. כל שחקן קיבל את הרול שלו, שחר קיבל 8 דקות, דבקת 3 והגן הסבירה, הבלגי קיבל את 12 דקות, קיבלת יותר ממה שציפית ממנו, מכל עם הניון משחק, ניב טיפה עם קצת איבודי כדור בתחילת המשחק וברבע האחרון, בסדר גמור, מקבלים את זה, זה שלא לגמרי, דרו עם שלושות, אולי לא מספיק בווליום, אבל יש לו שלושות חשובות, קווין ארווי 20 נקודות, זה המקסימום שהסגל הזה יכול לתת.
אז הבעיה היא שאי אפשר לתכנן משחק לניצחון בתוצאה X או
איזה. קשה,
אי אפשר לעשות דבר כזה. אתה יכול ללחוץ, אתה יכול להיות שם כל המשחק, אבל בסוף באמת זה עניין של שלושה פה, שלושה שם, שבאמת מוציא לך את האוויר, ואז כבר המשחק הולך לפחות לנצח את המשחק. אז קשה לי לבוא בטענות, קשה לי ממש לבוא בטענות, כי עדיין מדובר פה בניצחון חוץ, ביוון, עם כל הנסיבות, יש פה שחקנים ששיחקו פעם ראשונה ביחד, או התאמנו פעם ראשונה ביחד העונה, או בכלל באופן כללי השבוע. אז
תגיד, אתה חושב ש... מה אתה אומר רגע על הבית? האם אתה חשבת שמחזור לסיום ככה זה ייראה? בוא נחזור לפרק שאתה לא היית בו, אבנשטיין ושובה וטאבו חיו, אחרי הפלייאוף נגד וסטנד, עברנו פאנליסט, ושאלנו כמה ניצחונות להפועל חולון יהיו בשלב הבתים, ושובה לארונוב, היחיד שנתן מעל שתי ניצחונות, נתן 3-3, יכול מאוד להיות שהוא גם יפגע, מה אתה אומר על ההתפתחות של הבית הזה? האם אנחנו ציפינו שהבית הזה יהיה ככה? אני לא בטוח. אני יכול להגיד באופן אישי שלא ציפיתי להתרסקות הזאת של אייק אתונה, לעשות 5-0, וגם דיברתי על זה עם טייבוך לא מעט פעמים, וזה הופך את כל הבית, זה הופך אותך לתחרותי. זה הופך, זה מגדיל את האפשרות שלך לעלות, לעלות שלב, ובצד השני לא ציפיתי שפרומטיאס תהיה כל כך איכותית בקלאץ', תקבל תרומה כל כך משמעותית מהרבה שחקנים בסגל שלה.
טוב, אני רואה שזה בוער בך, אז בוא תתן לי 30 שניות, תתפרק עליה כתונה, ואחרי זה נמשיך את השיחה. מה יש לך להגיד על הארגון?
אירוע דוחה.
עכשיו אני בתפקיד
אירוע דוחה, רעיל, רקוב, וזה, אני לא מצליח להבין למה הם לא מסוגלים לנצח ולהצליח כבר כמה שנים, ואז אני מצליח להבין. יושב חואן פלצה ברעיון בספרד ומדבר שלא משלמים משכורות לא לשחקנים, והזרים מקבלים בעיכוב, והוא בעצמו קיבל משכורות בעיכוב. ואתה רואה גם שהתמהיל שם הוא תמהיל לא נכון, והמאמן, הביאו מאמן, אחת האמירות שהכי התחברתי אליהם השנה, בכדורסל בכלל, זה שרון דודוביץ', שאמר בפודקאסט שלו סים NBA, אחרי שמילווקי בקס החתימו את דוק ריברס כמאמן, הוא אמר, הבקס החתימו יחצן ולא מאמן. וגם זורוס הוא כזה. מה שהוא עושה לפני 30 שנה לא מעניין, לא הייתי בכדורסל. כדורסל הוא מצא ב-2020, כל מה שהיה לפני לא מעניין. זה מאמן, שאתה רואה את הקבלת החלטות שלו במיוחד במשחק נגד הפועל חולון. איזה החלטות מזוויות. קבוצה מבולגנת, בלי כיוון. כדור אחרון במשחק של עונה. סבבה? אוסטין הוליס, קוזמינסקס וג'ורדן מקרי על הפרקט, ולוקח את הכדור ילד בן 22 יווני, ושחר עמיר חוטף לו. אתה מבין שהכל שמה... אין, הכל קורס. והאיכל הרק, והאוהדים. זה ארגון שלדעתי, אני הייתי במיינדסט השנה, שהנה, יש תהליך, ומצליחים להביא שחקנים גדולים, ובשלב בתים ראשון הם עשו 5-1, כאילו הם נראו פצצה, או 6-0, הם נראו פצצה. פצצה הם נראו. לא יכולנו לשאר את הדברים האלה. והנה, קיבלנו יחסית מתנה. וזהו, זה מה שיש לי להגיד עליי כתונה. בכללי הבית התפתח בצורה לא צפויה.
מי, איך אתה רואה... בוא נפתח רגע זום אאוט יותר גדול למפעל. תן לי את הטופ 5 שלך, זה באמת מעניין אותי.
במפעל כרגע? יש לנו מה לגב אמורסיה 2. אני חושב שהפועל ירושלים עדיין היא במצב הנוכחי שלה. היא באירוע, היא ממש באירוע. שאלה, הגרמניות עושות קולות מאוד יפים. אני חושב שלודוויגסבורג קבוצה עם הרבה אופי. יש שם שחקנים מוכשרים, גם בון. אני לא חושב שהם כרגע, הם בטופ 8.
קרשיאקה בפנים?
קרשיאקה לא תעשה טופ 8, אבל עוד פעם, מה אנחנו מסתכלים? אנחנו מסתכלים כאילו דף יבש למי שאת הרוסטר הכי טוב, או מה שהם עושים כאילו, זה תמיד הבעיה שלי ב...
אני חושב תמיל של הכל.
אז אני חושב שתמיד הבעיה שלנו להעריך דברים, כאילו אנחנו מסתכלים על שמות בקיץ ומסים לראות מה קורה, בסוף הדברים לא מתחברים. הנה, קרשיאקה גם השנה על סף הדחה. גלת השרה עם כל השמות הגדולים, הודחה. על גבול הדחה, היא נצחה בסוף, אבל לא נראה שזה הספיק לה, לדעתי היא הותחה סופית. אתה מבין, זה לא... בסוף קבוצות כמו בון שלא נתנו להם הרבה סיכוי, למרות שהם אלופי המפעל, בסוף עושות פיינל 8 ראשונות. אז כרגע קשה לי לסמן טופ 5. טנריפה ברור שהיא באירוע מתוקף היותה טנריפה. אז בסוף אתה מוצא את עצמך בפיינל 8 עם 3 ספרדיות, פתאום 2 גרמניות, מ-out of nowhere, הפועל ירושלים, וצריך להיות איפה משלימים את זה, אז אתה על הגבול. הם יכולים להיות פה אחלה טופ 8, אחלה טופ 8, סדרות מעניינות יהיו. אני חושב שעדיין, אני חושב שמלגה היא גם, תעקוב אחרי הבייגה ספרדית שבוע אחרי שבוע, היא לא באירוע כאילו. מלגה לא באירוע, היא לא חלק מזה בכלל. הדבר שהכי הרשים אותי במלגה, וחפרנו יותר מדי לקבוצות אירופאיות, נחזור לפועל חולון תכף. הפועל ירושלים הפסידו בטנריפה בחוץ. וגם היה, פשוט ראיתי גיים לוג, סבבה? רשימת הקבוצות שהפסידו, או שזה היה למורסיה? נראה לי למורסיה, אחרי שהאייק הפסידו. רשימת הקבוצות ש... הפסדים של מורסיה, ניצחונות של מורסיה בבית. השנה. סבבה? בכל המסגרות. ניצחו 12-14 משחקים, הפסידו 2. סבבה. ניצחו את ברצלונה, ריאל מדריד, אייק, טופש, אפול חולון, בדלונה, מי שאתה לא רוצה. למי הם הפסידו? לוולנסיה ב-8, ולמנגה ב-25. במורסיה. אז אתה קולט שזה לא שם. אבל כמובן שהם יפסידו בסדרה שלהם, אז אני אצא לצען. אבל עזוב. אבל עזוב, זה ככה. כרגע אני נהנה מהאירוע. אני חושב שיש אחלה רמה. וזהו, אני חושב שטענתי בזמנו שהפועל חולון היא קבוצת בורדרליין רבע גמר, ואז חזרתי בי בגלל הסדרה נגד אוסטנד, ואז אני משנה את הדעה שלי כל שבוע, סבבה, זה לגיטימי לגמרי, אתה יודע למה זה לגיטימי? כי גם הסגל משתנה כל שבוע. אין מה לעשות. שחקנים שהיו פה, הם לא מה שהיו פה באמת לשעתה. אבל בקטע הזה אני חושב שהבית שלנו התפתח בצורה מאוד מאוד לא צפויה. לא ציפינו שקבוצה אחת תהיה כל כך לא תחרותית. במחזור האחרון, עוד פעם, מארחים את מורסיה בסומבטלי בהונגריה, ופרומיטיאס ואיקטונה נפגשות. אני חושב שיש סיכוי. אני חושב שיש סיכוי. מורסיה באה כבר עם חץ, למרות שהיא לא עלתה רשמית, לדעת. היא לא עלתה רשמית, מורסיה, אבל היא תבוא... אני לא יודע איך היא תבוא.
נסכם את הסגמנט הזה במחשבות טובות.
מחשבות טובות שיהיה לנו הלאה. יש סיכוי לא לסגור את, לא לסגור את הזה. ועוד פעם, ההישג הוא שיש סיכוי. ההישג הוא שיש סיכוי. זה ההישג הגדול. הלאה. סיימנו עם ה-BCL, ניתחנו את הניצחון נגד פרומיטיאס, דיברנו בכללי על הבית ועל המפעל. בואו נדבר רגע על, על הליגה. לוז מטורף שהיה בימים האחרונים בליגה. הפסד לאפולה, שהוא היה אחד ההפסדים באמת מגילים. יש לך טייק מה להגיד על ההפסד הזה, או שנתקדם? אני לא חושב שצריך להשקיע בו כל כך הרבה זמן, אבל יש המון נסיבות מקלות. סגל קצר.
דווקא בגלל זה אני חושב שאפשר פשוט באמת להגיד שהיה משחק...
אבל אם האירוע שבו מקבלים בהבנה ובהכנה הפסד להפועל אפולה, עם כל הכבוד שהיא קבוצה אדירה, אני חולה להפועל אפולה, באמת. האם האירוע הזה זה אירוע שאמור לעבור בשלום? לא יודע, יש אנשים שיגידו שלא.
אני...
ויש אנשים שיגידו שכן, אז זה בסדר.
אני חושב, ויודע מה, אני גם יודע שהדבר הזה הוא לא מתקבל בשלום, לא אצל שרפי, ולא אצל אף אחד מהשחקנים, ובטח לא, זה לא מתקבל. אבל כמו שאמרת, יש נסיבות מקלות, ובגלל זה הדבר הכי חשוב באמת
לסיים. אופה, המצב שלך בליגה הוא לא... לא לספר לנכדים ולילדים, אחי.
לא, זה
בטוח. זה לא, אתה בשביל שבעה הפסדי ליגה. זה לא שאתה נמצא כרגע בנקר, מכבי רמת גן מתרחקת. כאילו, מתרחקת. יש לה שני ניצחונות, כאילו, במאזן הפנימי אליך ב-2-0, החתים עכשיו סנטר מפלצת, פלוס כבר החומר שיש שם. זה לא יהיה פשוט לעשות אותו פרבה.
בסוף, השאלה מה יותר חשוב לך? הפלייאוף או המיקומים בסוף העונה בגלל השיבוצי אירופה?
ברור שהמיקומים בסוף העונה בגלל השיבוצי אירופה.
אז סבבה, אז אם זה מה שחשוב, אז מן הסתם ברור שאסור להפסיד משחקים כאלה. מצד שני, דווקא בפלייאוף אני קצת רואה את זה בפחות אור כזה שלילי, כי 4-5 ככה או ככה זה אחד עם השני.
נכון.
אז גם משחק בזיסמה זה משחק בית בסוף.
כן, ראית כמה זה משחק בית בבית האחרון. במשחק האחרון.
אז בוא, כאילו...
משחקי ליגה קרובים.
כל עוד יש לך אירופה, אז אפשר עוד, אתה יודע, אפשר לנסות לקחת אוויר ולהתקדם הלאה.
מה קורה הלאה? משחק בית נגד קריית אתא, ג'יימס בייטמון בדעיכה. שים לב מה אני אומר לך, בדעיכה. נס ציונה בחוץ, אחת מקבוצות הכדורסל המגעילות שראיתי בשנים האחרונות. כדורסל נטו, אחלה נס ציונה, אוהב את כל האנשים שם. והפועל חיפה בבית בגביה, שנה שלישית ברציפות, שבה הפועל חולון מארחת את הפועל חיפה למשחק נוקאוט במסגרת גביע המדינה, אמנם בשלבים שונים, כרגע אנחנו בשמינית גמר, בפורמט של שמינית רבע, ואז מה שנקרא פיינל פור גביה. גיא גודס מגיע במשחק נוקאוט לחולון, לא פשוט, זה יקרה בסוף החודש, ב-27 במרץ, ובוא נדבר קצת, אם אנחנו מדברים על הליגה, בוא נדבר רגע על הסגל הישראלי. דיברת מקודם בפרק על זה שכל אחד מוצא את מקומו וכל אחד תורם, יש פיל בחדר. והפיל בחדר הוא ששון דוסון כרגע מחוץ לאירוע וצריך להשתלב חזרה בתוך האירוע. ואנחנו יודעים עד כמה היה קשה לשלב את שון דוסון כשהוא היה כבר קשיר מתחילת העונה. כמה יהיה קשה לשלב אותו כשהסגל רץ?
מאוד. מאוד. יהיה מאוד קשה. צריך להגיד את זה.
ובנוסף, דיווחים של הרה לוייסברג מוואל הספורט על זה שהפועל חולון במגעים או פנתה או עומדת לקלוט את אליית טל, שהוא כישרון מעניין.
אשקלוני.
כישרון מעניין מהליגה הלאומית. איך כל זה מתכנס?
איך כל זה מתכנס? שאלה טובה. שון זה סיפור מורכב. אני חושב שזה באמת יהיה כמעט... קשה לי להגיד את זה, אבל זה כמעט יהיה בלתי אפשרי לשלב אותו. בטוח שחזרה לרול שהוא היה בו. זה כאילו ב-100%.
גם בליגה, בארבעה זרים?
גיא גודס ישב בפודקאסט הזה ואמר שאם אתה לא נותן לשון דוסון, כמה זה היה?
30
דקות, קפל את האירוע, שלח אותו הביתה, אין לך מה לעשות אותו.
אמר את זה בצורה יותר עדינה, אבל...
בצורה קצת יותר עדינה, אני מתמצאת את זה. בוא נפתח את הנושא הזה. אתה חושב ששון דוסון ב-15 דקות על הפרקט, יש לו מה לתת לקבוצה?
אולי.
מה?
אולי.
מה?
סקורינג פתאום.
בוא נתחיל לאט לאט, הגנתית.
הגנתית, ואני מרוצה מההגנה שלו, נגיד, על 3-4 ומעלה בפוסט.
ברור, בפוסט הוא שומר מצוין.
שומר בסדר גמור.
אבל השאלה היא ב-15 דקות, הוא שומר עם החשק, שהוא שומר ב-30 דקות.
חשק ומיינדסט של שחקנים, זה דברים שאף פעם באולפנים אנחנו לא נצטרך לתת להם מענה. בחיים לא. אנחנו לא יודעים. אני נראה לך כדורסל נטו. האם בתיאוריה, שון דוסון יכול להיות פילר, של 10-15 דקות לתת כמה קליות טובות ורדת לספסל, זה לא השחקן. זה לא השחקן, אנחנו יודעים. וזה כנראה הרול שהתבקש ממנו. אז או שאתה מוחק את שחר...
כמה מובילי כדור שמנהלים את ההתקפה יש כרגע בפועל חולון?
למה זה רע? כי... כל המרבה הרי זה משובח?
נכון, אבל... למה זה רע? אני מזכיר לך...
וחוץ מזה, זה גם חלק מהקונספט של שרפי. שיהיה המון אופציות.
אין בעיה.
המון אופציות הגנתיות, המון אופציות בכלייה, המון אופציות בפוסט.
אחלה, זה בסדר. אבל אני מזכיר לך את העונה שעברה. שון דוסון מגיע לקבוצה, חצי שנה לא מוצא את המקום שלו, כי הוא עומד בפינה. והוא לא מקבל החלטות.
אבל בוא נהיה אופטימיים, ונסתכל על החודשיים האחרונים של שון. בוא, אני פשוט נותן לך קונטרה. אני לא בטוח שאני חושב כמוך. בוא נהיה אופטימיים, ונסתכל על החודשיים האחרונים של שון דוסון בעונה שעברה. רגלנד היה שם. רגלנד לא היה בחלל. סי-ג'י היה שם.
אבל כמה החלטות הוא קיבל?
המון.
וכמה החלטות הוא קיבל ביחס לתחילת העונה?
המון, בחודשיים האלה.
אז אתה מבין את הנוסחה.
מישהו יצטרך ללכת אחורה, אז אני אומר, הטיעון שלי הוא כזה, אם כשג'ו רגלנד לידו הוא הצליח להזיז אותו אחורה ולהיות דומיננטי, יכול מאוד להיות שבקבוצה הזאת זה יבוא לה אפילו יותר בטבעיות. אנחנו יודעים ששון זה שחקן של סטריקים, פתאום נופלים 3 משחקים שהוא תופך 15 ומעלה, הוא תופס את זה.
האופציה, איך שאני רואה את זה, אוקיי, איך שאני רואה את זה, זה ששון הוא סקורר. אוקיי, בוא נתחיל מזה. שון הוא סקורר. שלא יהיה ספק לאף אחד, זה שחקן שיכול גם ללכת לשחק בכל מיני ליגות באירופה, ולהיות שם אותו סקורר פה שמגיע כזר וזורק 15-16 זריקות במשחק, ומסיים עם דו ספרתי, זה הדברים האלה יכולים לקרות, זה לא מופרך, הכל בסדר. בליגה אני כן רואה את זה, כאילו עוד פעם, כמה משחקים באירופה נשארו, יכול להיות שאחד, יכול להיות שזהו, נגמר האירוע, אבל בליגה, בהנחה וארבעה זרים נרשמים, אז יש יותר החלטות, יש יותר דקות, יש יותר צורך בעוד סקורר. לצורך העניין, אנחנו בטח תכף נדבר על זה, אבל לצורך העניין, ההתלבטות אם נרשום את סי-ג'יי או את שון, אני לא יודע, לא, אז זהו. אז אם אתה משחק עם דרו במקום סי-ג'יי כזר, ואתה משחק עם שון במקום סי-ג'יי כסקורר לצורך העניין, אז יכול להיות שזה לא כזה נורא. יכול להיות שזה לא כזה נורא, וזה בדיוק המקום שלו.
כי עכשיו שיש לך גארד, רכז, לא יודע איך לקרוא לו. שחקן מאוד ריכוזי,
מצד שני,
מקול.
מצד שני, נושא הקליעה. אתה מבטר...
קליעה שלו, לא, היא לא אסון גדול. יש קלעים גרועים ממנו בקבוצה הזאת.
זה בטוח, אבל סי-ג'יי הוא קלעי הרבה יותר לג'יט משון דוסון.
נכון.
אז יש פה באמת שאלה, וזה דיון מאוד מעניין.
האתגר המקצועי הכי גדול של שעון על עמית שר ולגוני בצוות, זה לקבל את שון דוסון חזרה ולשלב אותו. תסריט,
אני חושב, אני
בתסריט החלומות שבו יש לך רביעת זרים מתפקדת פלוס שון מתפקד ורביעת הישראלים הקיימת, יש לך רוטציה של 9 שחקנים כולל שחר בליגה, אתה מאיים על תארים עם שון דוסון בכושר טוב, סבבה? בתסריט שבו הוא מחרב את הקבוצה, אתה רחוק משם מאוד, והנקודה של שון היא נקודה מכרעת אפילו לאן העונה הזאת הולכת בליגה. או שאתה מסתכל עליו בתור פילר כזה, במשחקים שאתה לא רושם, שני גארדים.
זה מאוד קשה לראות אותו בעמדה הזאת. זה פשוט מאוד קשה. כי זה או שהוא חלק מהקבוצה, או שהוא לא חלק מהקבוצה. דבר אחד שאני כן יכול להגיד, אני מאוד מאוד סומך בקטע הזה על שרפי. הוא מנהל את הסגל השנה באמת מצוין, והיה לו עם מה להתמודד, היה לו עזיבות והצטרפויות ופציעות, חלוקת דקות, הורדת עומסים. הוא עשה את זה באמת... באמת טוב. אז אני חושב שהוא ימצא את הנוסחה איך לעשות את זה עם שון, ואם לא, אז זה גם בסדר. כי הקבוצה בסך הכל נראית טוב ומחויבת, ולא, אם דברים לא עובדים, אז לא צריך בכוח.
טוב, אז על אליה טל נדבר במידה ויחתום, כרגע אנחנו לא יודעים אם זה קורה, אבל גם, אירוע מעניין. אני התעניינתי בו לדעתי מעבר למה שהיה צריך, אבל אירוע מעניין פתאום לקחת שחקן מליגה לאומית,
אני חושב שאליה טל, מעבר לשחקן שהוא, ואפשר גם לדבר על זה, צריך לזכור גם ששחר אמיר, הוא בשנה הבאה כבר יהיה 24, יש...
25, עכשיו הוא כבר מ-25.
אז הוא חוצה את הגיל, יש חוק שמפריד ישראלים צעירים לשתי קטגוריות, אחד שהוא, אני חושב, under 18, והשני זה, אני חושב,
under
24 או 21, אני לא זוכר בדיוק זה. אליה טל הוא בן 21, אז זה בדיוק המשבצת הזאת של שחקן ישראלי שאתה צריך. עכשיו, נשאלת השאלה, האם אני מביא שחקן ישראלי לצורך המשבצת הזאת, שאני לא מקבל ממנו שום תפוקה, או שאפשר להביא שחקן ישראלי, שאתה יכול לבנות עליו, אתה יכול להגיד, אוקיי, זה יהיה, לא יודע, רז אדם, זה יהיה ארצי.
כמה פעמים ב-15 שנים האחרונות החתמות בפרופיל הזה הצליחו? בהפועל חולון? לא הצליחו. אולי זה בגלל שיש עכשיו מאמן אחר.
קודם כל, זו עמדה קצת אחרת.
עזוב עמדה.
לא, זה חשוב.
ברור שזה לא.
מה לא?
מתי? עזוב, זה לא קשור לעמדה, אני אדבר איתך על רעיונית.
אם תביא רכז בין 21 מהליגה הלאומית, לצד עוד שניים, שלושה שחקנים זרים בעמדות האלה.
יהיה לו קשה.
כנראה שהוא לא ישחק. אבל אם תביא שחקן שהוא בדיוק על התפר הזה, שהוא חי מהאנרגיות של המשחק, ונקודות זבל, וריבאונד, ונמתח על הפרקט, ודברים כאלה, אז יכול להיות שיש לזה מקום.
נקודה אחרונה, איפה שנחתום את הפרק, דיון שרצית לתת, בנוגע להמשך העונה בליגה, ארבעה זרים שאתה רושם למשחק הגביע נגד הפועל חיפה, או לכל משחק נוקאוט חשוב אחר במסגרת המקומית.
וואו. קשה מאוד.
אני חושב שכולם יודעים שההתלבטות היא אחת, כאילו.
ההתלבטות היא אחת. בוא נתחיל את מי שבטוח נכנס.
קווין וג'סטין.
קווין ג'סטין, אני חושב שגם מקול צריך להיות שם. ועכשיו השאלה זה קרופורד וסי-ג'יי. בהנחה, אוקיי, בהנחה. ושון דוסון, זה משהו שהוא חוזר... וחוזר לקצב כדורסל, כמו שאנחנו התרגלנו להכיר, בוא נגיד, בשנה האחרונה, אז אני קשה לי מאוד לוותר על קרופורד, ואני הולך עם שון וקרופורד.
אני מסכים איתך, סורי, אני תכננו שיהיה ויכוח בחלק הזה, אבל כרגע אין ויכוח. אני אומר זאת בעדינות, בלי גיבוי סטטיסטי, על סמך תחושת בטן בלבד. להפועל חולון הנוכחית, יש סיכוי קטן מאוד לנצח משחקים צמודים בלי דרור קרופורד. סיכוי קטן מאוד. קטן. היכולת שלו השנה לדפוק זריקות קשות, היא מטורפת. לכו למשחק נגד נס ציונה, נס ציונה סוריצה, חזרו פתאום שתי שלשות. מכלום! עזוב את ניב שהיה...
עזוב, אבל זה גם לא רק השלשות, עזוב.
זה בעיקר השלשות. עזוב, עזוב.
זה לא רק השלשות.
זה רק השלשות.
זה שחקן שאשכרה באמת משחק נכון, הוא באמת משחק נכון, והמסירות הכל נכון, והוא לא מכריח את הזריקות, למרות שהוא מרים באמת בווליום גבוה, והוא תמיד עושה את הפעולה הנכונה, ושחקן שנותן לך שקט, ואתה יכול לסמוך עליו, והגודל שלו בפוסטה, בהתקפה, מייצר לך עוד אופציות ועוד אפשרויות, וקשה, קשה, קשה לראות איך מבטרים על שחקן כזה במשחק...
אז סי-ג'יי בחוץ, במשחק חשוב.
אם שון חוזר, ויש לך את האופציה של סקורינג משון, אז כן, אני חושב שכן.
טוב, דבר איתי על הדייט הלילי שלנו, איך היה? הייתה?
לא הזמנת לי עין, לא כלום. רגע, מי בתפקיד הגבר ומתפקיד האישה?
שאלה מצוינת, נשאיר את זה למאזינים. בוא נראה מי המשך קולינרי לערב הזה. בינתיים, נסכם את הפרק, דיברנו על המשחק נגד פרומיטיאס פטרס, דיברנו טיפה גם יורוליג BCL בהתחלה, מי זוכר. דיברנו על הבית שלנו, על כל מה שקורה ב-BCL בשלב הבתים, דיברנו קצת על הליגה. חודש קריטי בעיקר בעניין הגביע מתקרב בפתח. ולנו נותר לאחל לכל המאזינים שלנו המשך סופה שניים, וכמובן חג פורים שמח לכל מי שחוגג. יאללה חולוניה.